החברה, ואנחנו, דוקטור דודי פויכטוונגר, ואתה עם פרופסור דן אבנון, ערכתם ספר שנקרא מיזוג אופקים, מחשבה מדינית יהודית ישראלית. שמתם פה במשפט אחד המון
את
שאלות.
את הכל שמתם.
בעצם כמעט את כל השאלות האפשריות. איך זה מסתדר, מחשבה מדינית יהודית ישראלית?
טוב, קודם כל זה מעניין בהמשך לשיחה שהייתה לך עכשיו, פן אחד של שיח חברתי, של סולידריות חברתית. אז הספר שלנו פה, של פרופסור דן אבנון ושלי, הוא אישה, פרופסור אבנון הוא מהאוניברסיטה העברית, ואני ראש החוג לאזרחות במכללת הרצוג, וגם מלמד באוניברסיטה העברית.
וגם מלמד בתיכון.
וגם בתיכון ארטמן בירושלים, זה נכון.
ונמשיך ונבהיר למה זה חשוב.
כן, שלושת דקות קדימה האלה נפגשים באיזשהו שלב. אנחנו ערכנו ספר שהוא בעצם, הוא במה למחקרים, הוא במה למחקרים אקדמיים. כלומר, וגם תעיד על כך הכותרת, או לפחות בית ההוצאה, שזה מגנס,
של האוניברסיטה העברית בירושלים.
של האוניברסיטה העברית, והוצאת מגנס מייעדת כמובן את הספרים שלה לחוקרים ולסטודנטים שעוסקים בנושאים, מנושאים שונים. והמאמרים עצמם, כל מה שמבקשים זה לנסות לחלץ הסתכלות, בחינה של מקורות מסורתיים יהודיים בקלאסיקה היהודית, ולהנחיח אותם בתוך השיח החברתי שקיים. עכשיו, זה יכול להיות גם שיח פילוסופי, אקדמי, כמו שחלק מהמאמרים קיימים פה, נכתבו לשם כך, וזה גם יכול להיות כלי שבאמצעותו אנחנו יכולים לנהל שיח תרבותי, זהותי, מאוד מאוד עמוק. תראה, הסיפור של ספרי מחקר שיכולים להפוך להיות גם כלים תרבותיים או כלים לשיח חברתי תרבותי הוא לא קיים יותר מדי, ולכן זה גם החידוש הגדול לדעתנו של הספר, שלמרות שהוא בסופו של דבר הייתה איזושהי משפחה, משפחת שייר מקנדה, שתרמה ונתנה לנו כסף כחוקרים לחקור סוגיות שקשורות ל ממשק שבין מחשבה יהודית לבין מחשבה ישראלית. פתאום אחרי תהליך העריכה אנחנו מוצאים את עצמנו משתמשים בחומרים האלו גם ככלים שבאמצעותם אנחנו יכולים לנהל שיח בתוך החברה הישראלית.
זאת אומרת בעצם להפוך את זה למין נושא שיעורר שיח בקבוצות בין בני אדם, להתחיל לחשוב על השאלות שעולות בעקבות.
לגמרי, לגמרי. כלומר, אני יכול לקחת את אחד המאמרים בתוך הספר של דוקטור מרום קלי, שהוא מנסה לחלץ מתוך אגדות ומתוך סיפורים חסידיים, מנסה לדבר על
הממד החברתי והפוליטי של דמות הצדיק הנסתר בסיפורי המעשיות החסידיים.
כלומר, לקחת דמות הצדיק הנסתר, ולראות בדמות הצדיק הנסתר לא רק כעולם מוסרי, כאדם שמייצג או מבטא תפיסה מוסרית, אלא גם זה אדם שיוצר רפלקציה על החברה. מי החברה שמסתכלת על הצדיק הנסתר? איך היא, מה, הצדיק הנסתר הוא בעצם סוג של ביטוי או שיקוף לחולאים של חברה, כי הם נזקקים לצדיק הנסתר, ופתאום המימד של הסיפור שהוא בעצם סיפור שיכול להיות בתוך הקהילה, בתוך העולם התורני, בתוך העולם הדתי, בתוך העולם המוסרי והמחשבתי, יכול להפוך להיות כלי שבאמצעותו אני יכול לנהל שיח עם קהלים שונים בתוך החברה, על מקומו של היחיד, מקומו של היחיד אל מול הציבור, מקומו של היחיד אל מול הממסד. יש אחד המאמרים, במקרה שלי, עוסק בחוני המעגל אל מול הממסד, וזו שאלה לא פשוטה. אדם שעומד אל מול הקדוש ברוך הוא, אל מול האלוהים, ויוצר דו שיח נורא נורא מעניין, שבסופו של דבר גם משפיע על המעגלים החברתיים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בתוך הספר הזה, זה שחלקנו חופשי כיפה, וחלקנו לא חופשי כיפה.
כי חלקנו פה, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, כי בעצם מה שאתה אומר, וזה גם מה שכתוב בספר, אתם מנסים פה, וזה מין עכשיו כיוון מחשבתי מעניין של חוקרים צעירים, אני רואה את זה בהרבה מקרים, של לנסות לקחת את ארון הספרים שלנו, ולאמת אותו עם ארון ספרים אחר, עם מחשבה מדינית, עם התפתחות הפילוסופיה, ולהגיד, רגע, רגע, גם אנחנו בסיפור הזה. אנחנו חלק ממנו.
לא רק שאנחנו חלק
ממנו. ואם ניקח את הלוויתן של הובס, אנחנו בוודאי בפנים.
לא
רק
שאנחנו חלק ממנו.
אבל תמיד הידרנו את עצמנו. אמרנו, אנחנו לא שם. ועכשיו אנחנו כן נכנסים לשם.
אז קודם כל צריך לזכור, אנחנו לא אפולוגטים, אנחנו לא אומרים, גם אצלנו ביהדות יש דמוקרטיה. זה לא הסיפור. אלא יש מערכת של מושגים ותפיסות עולם ותמות רעיוניות שלא עומדות בשדה השיח שקיים בתוך המרחב המחקרי האחר, החילוני, אלא גם התפיסה היהודית יש לתורה ויש להלכה ויש למערכת האמונה, יש מה לומר בסוגיות שהן עומדות, עומדות כחלק מתוך תפיסה.
אבל זה גם לא בעולם התורני הטהור. זאת אומרת, לא בעולם המחקרי הטהור, ולא בעולם התורני הטהור. אתם מנסים לעשות פה איזה גשר, להגיד, בוא ניקח מכל ארון הספרים.
בוא תיגע, אתה יודע מה, אני אקח את זה יותר מזה. אם אתה מסתכל, אם אנחנו מסתכלים על הספר הזה, הוא בעצם מבקש להגיע, לפרוץ לשני קהלי יד, שאולי פחות היו חשופים לסיפור הזה. קהל היד החילוני, שאנחנו מאפשרים לו את ההזדמנות להציץ בתוך הספרות המסורתית, ולהפוך אותו כלי שבאמצעותו אני מנהל שיח, אחר. והם חלק מתוך הסיפור. אבל מצד שני, אני גם מאפשר לחשוף איזשהו אור, הסתכלות אחרת, זווית אחרת על טקסטים שהם, או מקורות שנלמדים בתוך בית המדרש, והם אך ורק בשדה של ההלכה, או בשדה של האמונה, ופתאום אני הופך אותם לכלי שבאמצעותו אני יכול לנהל חברה, או להסתכל על החברה במבט טיפה ביקורתי. ובעצם הספר הופך להיות שרת של שני קהלים, שלושה קהלים, קהל החוקרים, הקהל החילוני נקרא לזה, הקהל הדתי שנקרא לזה.
דתי וחרדי, שיכול לקרוא את זה. אתה יודע, אני תמיד שאלתי רבנים חרדים, אמרתי, למה אין אצלכם פייפרים? למה אין מחקרים? תכתבו. אתם מייצרים ידע, אתם יכולים להשאיר את כולנו בדברים. יש איזו רתיעה, כי אנחנו כל הזמן רק הכל בעל פה. ופה בעצם מה שאתם אומרים, בואו ניקח את הדברים, נספר אותם ונשים אותם גם בתוך טקסט מחקרי, עם מתודולוגיה מסוימת, להראות שהנה, גם זה עובד.
והוא רלוונטי. ורלוונטי. וזה הדבר ברור, החשוב. ברור. זאת אומרת, דיברת, אנחנו נמצאים עכשיו לפני יום הכיפורים. ויום הכיפורים מבטא איזשהו מערכת נורא נורא מעניינת שבין היחיד, בין הציבור לבין אלוהים. והמתח הזה שמתקיים בין היחיד לבין הציבור הוא מתח לא פשוט. הוא בא לידי ביטוי גם בתוך בית הכנסת. הוא גם בא לידי ביטוי בתוך שפת התפילה. והוא גם בא לידי ביטוי בתוך מערכת היחסים שבין הקהל ואלוהים והאדם מול אלוהים. וכשזה נכנס, זה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי. ואיך יש שיר של זלדה שהיא נפרדת מבעלה בערב יום הכיפורים, כאשר היא נפרדת ממנו, ואז היא הולך, והוא הולך להיבלה בתוך קהל המתפללים. מיחיד בתוך ביתו הפך להיות יחיד כחלק מתוך קבוצה שמתפללת על כלל ישראל. וכשאנחנו רואים על חשבון הנפש הלאומי, אז בטח אחרי מלחמת יום הכיפורים, שזה הפך להיות מושג נורא נורא מעניין, וחלק מתוך השיח הציבורי הישראלי, פתאום זה רלוונטי, כי חשבון נפש הופך להיות ממקום של יחיד למקום של לאום ושל קבוצה ושל דו שיח שמתקיים ביניהם. והספר עצמו מבקש למצוא את נקודות ההשקה. ויש לא רק נקודות השקה, יש גם נקודות חפיפה מאוד מאוד גדולות שיוצרות שיח נורא מעניין.
עד כמה בא לידי ביטוי הקונפליקט למשל? בוא ניקח, דיברת על אלוהים וזה ריבון, ובתפיסה הדמוקרטית הריבון זה האזרח.
קודם כל, הספר לא בא לפתור בעיה.
להשאיר, להציף אותה.
הוא בא להציף אותה, והוא בא להציף אותה לא רק בשדה המחקרי, אלא בשדה התרבותי הזהותי. כלומר, אני יכול להיות אדם...
שזה הכי חשוב.
אני יכול להיות אדם דתי, כאשר ריבון העולם, הקדוש ברוך הוא עומד לנגד עיניי, הוא מקור הסמכות, ואני יכול להיות אדם דמוקרט חילוני, שמקור הסמכות בא מתוך האדם, ואני יכול להיות אדם דתי לאומי כמוני שמאמין בשני סוגי הסמכות, ואני יכול לחיות בקונפליקט הזה, דיברנו על זה מקודם, אני יכול ואני חי טוב עם הסיפור הזה של הקונפליקט, וזה לא בושה להיות בתוך קונפליקט, וכן אנחנו צריכים כל הזמן למצוא את האיזונים שמתקיימים בתוך הסיפור הזה, וחלק מתוך האיזונים זה שיח תרבותי שיכול לבקש מהקהלים השונים בתוך החברה הישראלית לגעת באותם אבני יסוד שמבנים את שאלת הזהות התרבותית של החברה היהודית במדינת ישראל, בכלל בחברה היהודית. וזאת התרומה שאני חושב שהספר יכול להציע מעבר להיותו מחקרי.
שאתה אומר שזה יכול להציע את התרומה, אתם גם בטח מקווים לייצר פה עוד ימי עיון בעקבות הספר, ניסיון כאילו לחבב את הטקסט או שיכירו את הטקסט הזה כדי לתת הצעות לפתרון.
אני לא, בוא נגיד מה אני לא. אני לא רוצה להפוך את הטקסט למקור שממנו אני רוצה לגייר את האנשים ולהפוך אותם לדתיים, ממש לא.
לא כתוב פה ספר תנ"ך, בסדר.
זהו, ממש לא.
וזה גם לא עשרת הדיברות.
אבל מצד שני, יש את מושג ההומניזם העברי, שאיך שבובר ראה אותו, ועם הביקורת הקשה מאוד שיש לו כלפי ההומניזם המערבי, ותפיסת העולם ההומניסטית שקיימת היום, שהוא רלוונטי. אז הטקסט לא צריך להיות מקור סמכות. אבל הוא צריך להיות מקור השראה. מקור השראה לשיח, מקור השראה לאפשרות, לפתיחות, לרעיונות, לאינטראקציה.
אז אני עכשיו אקח אותך, להיותך מורה.
כן.
מורה בבית ספר תיכון. אתה אקדמאי, דוקטור, מפרסם מאמרים באוניברסיטה העברית, בהרצוג, ואתה גם מורה, ומנסה ללמד אותם אזרחות, ולתת להם כלים להיות אזרחים, ואתה רואה שהסיפור הזה הוא לא פשוט. אפילו ספר לא מצליחים להוציא פה.
הסיפור לא
פשוט. בלי ויכוח, ש-90% מהאנשים גם לא קראו את הספר.
זה גם נכון.
אנחנו אוהבים להתווכח גם על מה שאנחנו לא קראנו.
אני חושב שמה שמיוחד בתיכון, בתיכון הרטמן, שאני הייתי המחנך שם, במשך 16 שנה אני כבר שם מלמד, זה הנכונות למצוא את נקודות המפגש שמתקיימות בין, אני קורא לזה, בין ירושלים לבין אתונה, בין המקום שבו אנחנו מדברים על התגלות, ואנחנו מדברים על מקום שבו אלוהים עומד במרכז, והספר שלו עומד במרכז, והפרשנות על הספר שלו, אם זה תורה, ואם זה אנחנו מדברים על ספרות חז"ל, לבין אתונה והיכולת שלנו כעיר שמייצגת את החוכמה האנושית, ואת החשיפה האנושית, ואת הגילוי, וכאשר אנחנו נפגשים בשיעור גמרא, בסוגיה, שמקורות הסמכות ברורים ומגיעים מתוך עולם התורה, אבל יש לנו מקום למצוא בה את הפרשנות ואת המקום שבו זה רלוונטי ולהפוך את, את הספרות המסורתית לכלי שבאמצעותו אני יכול לעבוד ולהפוך את הדברים לרלוונטיים. במפגש של ירושלים ואתונה, למרות המתח שמתקיים ביניהם, למרות המתח שזה מלמעלה ומזה מלמטה, יש אפשרות למצוא את המקום ואת המיזוג או את נקודות האיזון שמתקיימות. בסדר, תמיד יש לך את השאלות שבהם לא תוכל לענות עליהם, למה מצווה כזאת ולמה מצווה כזאת, או למה אתה עושה דברים כאלה או לא. אבל בסופו של דבר, היכולת שלנו לשלב, וזה מה שהתיכון מבקש לעשות, אני עושה את זה באמצעות שיעורי גמרא, ואני יכול, ואני גם במשך כל השנים האחרונות, אני מלמד גם במגמת מדע המדינה. כלומר, המפגש שבין האדם, חברתו, ואלוהים וסמכותו, הוא מפגש מצית, הוא מפגש לא פשוט, אבל הוא מפגש מאוד מאתגר ומאפשר, בעיקר הוא מאפשר. וזה המקום שלי בתור מורה או מחנך, גם מקום של החוג להכשרת מורים לאזרחות במכללת הרצוג, שזה מכללה דתית להכשרת מורים, שהמפגש שבין מחשבה לבין תפיסות עולם חילוניות, לבין עולם דתי שממנו הסטודנטים מגיעים, והמפגש שמתקיים ביניהם, זה מבחינתי סוג של תרומה שספר כזה, זה בדיוק המקום שאליו אנחנו צריכים לחתור. וגם פרופסור אבנון וגם אני, אנחנו, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את כל הכותבים, וגם זה הקשבה לטקסט. הרעיון של צניעות בפני הטקסט, הרעיון שאנחנו יכולים לשמוע, להקשיב, ולנסות להבין מהמקום המאוד מאוד צנוע שלנו.
בואו נעשה רגע הפסקה, יש עדכון, נועה.
כן, תודה, מיקי, עדכון...